היום אנחנו עם פרופסור מיכאל קפלן, מנהל מחלקת ילודים בבית חולים שערי צדק, ונושא שיחתנו הוא בילרובין, מתי לבדוק, את מי וכו'. ופרופסור פרייר, בבקשה.
פרופסור קפלן, מה השכיחות של צהבת אחרי הלידה היום?
צהבת אחרי הלידה היא תופעה מאוד שכיחה. מעריכים שכ-60% מכל תינוק, מכל התינוקות יפתחו דרגה מסוימת של צהבת. כמובן שהאחוז הזה עולה בתינוקות שהם מקבלים חלב אם כבלעדי, או אם יש גורמי סיכון לפתח צהבת.
כמה הבילירובין שאנחנו מודדים, מה זה בעצם משקף?
רמת הבילירובין נותן לנו מספר, אבל המספר הזה מורכב משני גורמים. בצד אחד יש לנו את היצירה של הבילירובין, ובצד שני היכולת של הגוף להיפטר מהבילירובין, בעיקר על ידי קונג'וגציה או התהליך שהבילירובין מופרש דרך הכבד. ככל שיש שוויון בין שני התהליכים האלו, היצירה וההתפטרות של הבילירובין מהגוף, רמת הבילירובין יישאר ברמה נמוכה או לא יגיע לרמות מסוכנות. אבל אם יש חוסר שוויון בין התהליכים האלו, זאת אומרת, אם קצב של היצירה עולה על היכולת של הגוף להתפטר מהבילירובין, רמות הבילירובין במצבים כאלו יכולה לעלות, ולפעמים אפילו לרמות מסוכנות. לא חייבת להיות הימוליזה מאוד מאוד חריפה. העיקרון כאן זה החוסר שוויון בין היצירה והקונג'וגציה. במצבים שיש הפרעה בקונג'וגציה, כמו בפגים, לדוגמה אחת, אנחנו יכולים לקבל מצב של חוסר שוויון גם בהיעדר הימוליזה, או עם הימוליזה נמוכה מאוד, ובמצבים האלו ההפרעה בקונג'וגציה היא הגורם העיקרית, העיקר.
מה נחשב כרמה מסוכנת של בילרובין?
אין מספר יחיד שאנחנו, או אחיד שאני יכול לציין. האיגוד האמריקן אקדמי פדיאטריקס, האיגוד האמריקאי של רופאי ילדים, בדעה שתינוק בהיעדר הימוליזה יכול לסבור בילירובין עד ל-25 מיליגרם פר דסיליטר ללא תופעות לוואי, אך כאשר יש עדות להימוליזה, עדיף לא לתת לרמת הבילירובין לחצות את ה-20 מיליגרם פר דסיליטר. אבל אנחנו לא יכולים להתייחס לאף בדיקת בילירובין לפי הרמה הנמדדת בלבד. אנחנו חייבים לקחת בחשבון את הגיל של התינוק בשעות ואת האחוזון של רמת הבילירובין לפי הגיל של התינוק בשעות. קיים נורמוגרם שנבנה על ידי בוטני בשנת 99, ועכשיו מאוד מאוד נפוץ ומופיע בכל ספרי הרפואת ילדים. ואני ממליץ שכל רופא משפחה או ילדים שעוסק בצהבת הילוד יהיה לו את הטבלה הזאת או את העקומה הזאת על השולחן, ואתם תראו את העלייה המהירה באופן טבעי ברמת הבילירובין בימים הראשונים בחיים. אנחנו היום לא יכולים להתייחס ליום הראשון או שני או השלישי לחיים כאשר אנחנו מתייחסים לבילירובין, אבל אנחנו חייבים להתייחס לגיל של התינוק בשעות. וכאשר אנחנו מתייחסים לרמת בילירובין, אנחנו חייבים לראות מה האחוזון של הבילירובין לאותו התינוק, לאותו הגיל של התינוק בשעות. ככל שהאחוזון נמוך יותר, התינוק בפחות סיכון לפתח היפרבילירובינמיה קשה בהמשך. וככל שרמת הבילירובין גבוהה יותר בעקומת האחוזונים, כך שהרמת הסיכון של התינוק הזה עולה.
איך אתה היית מגדיר היפרבילירובינמיה?
בעבר היינו קובעים מספר אחיד או יחיד לקבוע היפרבילירובינמיה, אבל היום אנחנו מבינים שהרמת הבילירובין משתנה מיום ליום, ולכן היום אנחנו מגדירים היפרבילירובינמיה כרמה של בילירובין מעל האחוזון ה-95 לגיל של אותו התינוק בשעות.
האם אתה עדיין רואה מקרים של קרניקטרוס, והאם יש מקרים מחוץ לארץ?
יש יותר ויותר מקרים שדווחים מחוץ לארץ. לאחרונה פורסם סדרה של 125 תינוקות עם קרניקטרוס מארצות הברית. יש דיווחים של תינוקות רבים, לא מארצות הברית בלבד, אבל גם מקנדה, מאנגליה, מדרמרק, ארצות מפותחות, כמובן שלא היינו מצפים שמארצות האלו אנחנו עוד נמצא מקרים של קרניקטרוס. אחד הגורמים העיקריים זה חוסר באנזים G6PD שקיים גם בארץ שלנו, אבל יש גורמים נוספים כגון חוסר אכפתיות של הרופאים, חוסר הבנה של המשפחות על התופעה של צהבת, חוסר הדרכה להורים לעקוב אחרי הרמה של הצהבת, ואדישות בצד של הרופאים והאחיות למשמעות של הצהבת.
מה השכיחות של קרניקטרוס בארץ?
למזלנו, השכיחות של קרניקטרוס בארץ מאוד נדיר. בעשור האחרון אני יודע על 3 מקרים, אחד בשנת 99 ושניים בשנת 2007. מה שמאוד חשוב לציין, שכל התינוקות האלו שוחררו כבריאים מבית החולים, עם רמה מסוימת אבל לא מאוד גבוהה של בילירובין. לכולם היה חוסר G6PD, וכולם פיתחו עלייה מהירה ובלתי צפויה של הבילירובין בימים הראשונים אחרי הלידה. אחרי השחרור.
עכשיו, יש כאן קבוצת סיכון של היפרבילירובינמיה, כמו פגים, תינוקות שיונקים, אסיקסיה, וכמובן G6PD deficiency בארץ. איך צריך להתייחס לתינוקות האלה?
אנחנו חייבים להתייחס לתינוקות האלו בערנות רבה. כל הסיבות שאתה הזכרת שיכולות להגביר את הצהבת הם מאוד מאוד שכיחים. יש הרבה תינוקות, לא רק מדובר בפגים קיצוניים, אבל גם מה שאנחנו קוראים היום late preterm, שבוע 35 עד שבוע 37, הם בסיכון במיוחד גבוה, כי יש נטייה להתייחס להם כתינוקות בריאים ורגילים, כאשר למעשה הם לא בריאים, ואפילו תינוקות בשבוע 37, היכולת לעשות קונג'וגציה של הבילירובין ירודה, ותינוקות האלו בהחלט בסיכון גבוה לפתח צהבת קיצונית. חוסר G6PD, יש בתי חולים בארץ שעושים סקר ל-G6PD, כאשר ההורים הולכים הביתה עם הבעיה, עם ההבחנה של חוסר באנזים G6PD, הם יהיו יותר ערים לבעיה של הצהבת, והם ידעו לפנות לרופא יותר מהר ממשפחה שלא מודעת כשהבעיה קיימת אצלם.
עכשיו היום נטייה היא לשחרר תינוקות הביתה מוקדם מאוד. האם יש צורך למעקב של בילירובין בבית?
אתה צודק, אחד הבעיות שלא הזכרתי זה השחרור יותר ויותר מוקדם של התינוקות לפני שהבילירובין התחילה לעלות. לפעמים התינוקות הולכים הביתה כל כך מוקדם שאנחנו לא יכולים להעריך את רמת הבילירובין אצלם, ולמעשה אנחנו מטילים על ההורים ועל רופא משפחה בקהילה הרבה אחריות לגבי מעקב על, על הצהבת. ככל שהרמת הבילירובין גבוהה יותר בעת השחרור, ככל שהסיכון לפתח בבילירובינמיה גבוהה יותר, והתינוקות האלו יבואו להערכה או לבדיקה חוזרת של בילירובין לפי הנחיות הרופאים בבית החולים ויקטף במכתב השחרור. הבעיה היא בתינוקות שאין להם צהבת נראית לעין, או שהרמה של הצהבת ברמה נמוכה יותר בנורמוגרם או בעקומת הבילירובין. לפעמים תינוקות כאלו גם יכולים לפתח רמה של היפרבילירובינמיה גבוהה ומסוכנת. ולמעשה כל תינוק, גם אם רמת הבילירובין בעת השחרור היה נמוך, הייתה נמוכה, עלולה לפתח היפרבילירובינמיה ואפילו היפרבילירובינמיה קשה. לכן ההמלצה שלנו, של האיגוד לניאונטולוגיה בארץ וגם של האיגוד האמריקאי לרפואת ילדים, זה שכל תינוק ותינוק, לא משנה מיהו ומהו ומה הייתה הרמה של הבילירובין לפני השחרור, יבוא לבדיקה אצל רופא משפחה, רופא ילדים או גורם רפואי מסמך תוך יומיים או שלושה מהשחרור ולא יוצא מהכלל.
מתי בעצם מטפלים? לפי איזה קריטריונים ואיך?
אחרי שבודקים את רמת הבילירובין והעקומה שאני הזכרתי, חייבים לבדוק אם התינוק זכאי או זקוק לטיפול באור, או אולי במצבים קיצוניים החלפת דם. יש עקומות או קיימים עקומות גם של האמריקן אקדמי אוף פדיאטריקס וגם של האיגוד הניאונטולוגי בישראל, עם עקומות אשר בנויות לפי הגיל של התינוק בשעה, עם אינדיקציות מתי להתחיל טיפול באור או החלפת דם. העקומות של האיגוד האמריקאי נמצאים בכל ספר לרפואת ילדים. העקומות שלנו בישראל נמצאים באתר של איגוד הניאונטולוגי או של הסתדרות הרפואית בישראל.
פרופסור קפלן, תודה רבה לך על הרעיון.
בבקשה.